טוב, אז פעם קודמת התחלנו לעסוק בפסוקים קשים שעוברים על דוד המלך, על רגעים קשים בכלל שעם ישראל עובר, סוף שמואל א', רגעים מאוד מורכבים שבהם מלכות שאול עוברת מהעולם, עוברת מהחיים, שאול ובניו נופלים בקרב בפלישתים, ודוד נמצא בציקלג. דוד גלה, הוא נמצא בציקלג, הוא נמצא בעיר פלישתי, הוא צריך להתחבות שם מפני שאול, וברגעים שבהם נופל שאול, דוד נמצא בתופת משל עצמו, הוא מגיע לציקלג והעיר שרופה. אתם בפסוקים פרק למד, ויהי בעבור דוד ואנשיו ציקלג ביום השלישי, והעמלקי פשטו אל נגב ואל ציקלג, ועתקו את ציקלג וישרפו אותה באש. וישבו את אנשים אשר בא מקטן ועד גדול, לא המיתו איש, וינהגו והלכו לדרכם. אנחנו נרצה לברר קצת את התגובה המיוחדת הזאת. אם יש עוד דף, אני גם אשמח לך, תודה. את התגובה המיוחדת הזאת של דוד לתופת הקשה, תודה רבה. למציאות הזאת שנקראתה בפניו, המלאכי הגיע, פשט על ציקלג, בפסוקים מתוארים כמה דברים. בפסוק הראשון כתוב, ויקו את ציקלג וישרפו אותה באש. ודייקנו שהמושג הפשוט יקו את ציקלג, זה להרוג. להקות מישהו, זה מכת חרב, מכת גרוף, מציאות כזאת שבה אדם מכה מישהו אחר, זה מיוחס לפגיעה גופנית, מיוחס למוות, אבל בפסוק הבא כתוב שלא הרגו שם אף אחד, לא המיתו איש. אז מה כוונת הנביא, שהנביא כותב, שעיקו את ציקלג? הנביא מצד אחד כותב שעיקו את ציקלג, ומצד שני לא הרגו שם אף אחד. הרד"ק לימד שיקו את ציקלג, הכוונה שיקו את הריסת הבית, את הריסת הבניין. כשהמלאכי מגיע לציקלג, הוא לא רוצה רק להרוג ולפגוע ולקחת נשים וילדים. מה שהוא עושה, הוא נלחם בבתים בצורה מסוימת. ולנביא חשוב לתאר לנו את זה בצורה של מלחמה. ויקו את ציקלג. מלחמה. המציאות הזאת של הלחימה מופיעה כלפי הבית. הדבר לפלא, בגלל שהנביא לא סתם מתאר לנו תיאורים. יש הרבה דברים שקרה במלחמה שם שאנחנו לא יודעים. הנביא לא נכנס לכל רזולוציה של תיאור. הוא מתאר דברים שכנראה יש לנו מה להיבנות מהם, בהמשך הדרך, לנצח. כתוב שהמלאק נלחם בערים של דוד המלך, במבנים. הרד"ק אומר, ויאמר ויקו על הריסת הבניין. הם הרסו את הבניינים, אבל כתוב שהם שרפו. יש פה שתי מישורים. מישור אחד זה לשרוף את המבנים, אבל מישור נוסף זה להקות ממש את הבניינים. למה המלאק מתנהג ככה? למה לנביא חשוב לציין בפנינו שהמלאק נלחם בבתים? שאלה נוספת זה מה המלאק עושה פה. לכאורה יש פה מערכה מאוד גדולה בארץ ישראל. המערכה כולה מתנהלת בין פלישתים לבין עם ישראל. איפה המלחמה של שאול? איפה שאול נופל? ודעות איפה שאול נופל? זה שאול נופל בגלבוע. שם הפלישתים מתרכזים. פלישתים עולים, פלישתים נמצאים על כל מישור החוף. הם עולים משם, דוחפים קדימה קדימה לגלבוע. דוד, שאול ואנשיו נערכים בפתי הגלבוע מלמטה, בדרום לארץ ישראל, ובערים שם נופלים שאול ובניו בקרב בפלישתים. יש פה מערכה שכל הארץ מכירה, כל הארץ מודעת לה. איך פתאום קפצה פה איזה מערכה של המלאק שמכה? איך המלאק נכנס כאן? מה המלאק עושה פה? למה ברגעים האלה, איזה טיימינג זה? כל כך מוזר, נכון? שבימים הללו, דיברנו על זה שדוד המלך הולך לעזור לאחיש, לפלישתים, והם לא רוצים להילחם איתו, אז אומרים לו תחזור הביתה. ובדיוק בימים האלה, שלושה ימים האלה, שהוא הולך לעזור לפלישתים, לשחק אותם במשחק, כאילו יעזור להם. וחוזר חזרה, בדיוק בימים האלה מגיע המלאק ומכה דוד, מכה את הנגב, מה זה הטיימינג הזה, איך זה קורה? אז אם אני זוכר נכון, סך הכל פתחנו את הדברים. יש משהו במפגש הזה עם המלאק, דווקא ברגעים הללו, שהוא קשור בצורה מהותית לדמות הזאת, לעם הזה, למציאות המורכבת והבעייתית הזאת שנקראת המלאק. המלאק מופיע בדרך, ככה התורה מלמדת. המלאק מופיע בדרך. מה זה דרך? דרך זה לא רק הליכה בדרך, דרך זה מציאות מאוד 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 מורכבת. חז"ל אומרים שדרכים הם בחזקת סכנה. כשאדם יוצא לדרך, אז הוא צריך להיזהר. יש דברים מסוכנים בדרך. למה הדרכים מסוכנות? מה אתן אומרות? למה הדרך היא מסוכנת? קודם כל הוא עוזב את המוכר ואת הנוח, גם את המוגן. נכון? אדם נמצא בתוך בית, בית זה דבר מוגן. יש בו הרבה הרבה קירות, יש גם חלונות קצת שלא נחטוף דיכאון, קצת נסתכל החוצה, נהיה מחוברים קצת לעולם, אבל בית זה מבצר, בית זה מקום שמגן עליך. כשאדם יוצא לדרך, הוא יצא ממקום מוגן, הוא יצא ממקום הנוחות. נכון, למה דרך זה דבר מסוכן? מה עוד? עוד פעם? בדרך דווקא. בבית יותר מוכר, ובחוץ יש דברים שאתה לא מכין את עצמך אליהם. בדרך יש ניסים, יש טעויות של דרך. דרך זה מציאות גם מציאותית מורכבת, אבל גם נפשית מאוד מורכבת. כשאדם יוצא לדרך, הוא הבשיל כבר, הוא הבין שהמקום הנוכחי שבו הוא נמצא הוא כבר לא יכול להישאר. המקום הנוכחי קטן עליו. והוא נותן את פניו לאן? למקום חדש, למציאות חדשה שצריכה לבוא. הזיהוי שצריך לצאת לדרך הוא זיהוי מאוד משמח, הוא זיהוי של גדילה, הוא זיהוי של צמיחה מצד אחד. אבל התנועה בין המקום שאותו אדם עוזב למקום שאליו הוא שייך, תנועה מאוד מאוד קשה, מאוד מורכבת. הוא עוזב את מקום הנוחות, את המקום הבטוח, את המקום המוכר, כי הוא כבר קטן עליו, הוא לא מסוגל להישאר באותו מקום. אבל הוא לא מסוגל, הוא עדיין לא שקט בגלל שהוא לא הגיע אלא המקום שאליו צריך להגיע. הוא רק בדרך, הוא צועד, הוא בין שתי מטרות. המקום שבו היה כבר לא רלוונטי, אבל המקום העתידי עדיין לא בידיים שלו. ולכן הוא עלול לפגיעה, הוא עלול לסכנה, הוא עלול למורכבות, הוא עלול לתאונות דרכים. תאונות דרכים הרבה יותר קשות מטרור. למה אנשים מתים בדרכים? בגלל שקשה מאוד להעריך את הדרך. דרך זה מקום שבו אדם לא מרגיש בנוח עם עצמו. ולכן אם יש לו אמצעים בידיים שיכולים לנסוע במקום, כמו בני אדם, ב-80, על 150, אז יש לו נטייה כזאת, לדלג על המציאות הזאת של הדרך, לדלג על הקשיים, על תקופת המעבר. דרך זה תקופת מעבר. ובתקופת מעבר הכי קשה לנו, הכי נורא לנו. כמו נערות. נער זה יצור, שלב כזה יקר בחיים שבו אדם מתנער בשלבים של ילדות לשלבים של בגרות. ילד, נער, הוא ממש כבר לא ילד. הוא לא אוהב שמחבקים אותו, הוא לא אוהב שמשגעים אותו. כל שאלה פעמיים כבר מציקה, הוא רוצה את העצמאות שלו, הוא רוצה את השקט שלו, מצד אחד. מצד שני, הוא אל מול הציפייה לעולם מבוגר. העולם מבוגר עדיין לא מופיע בו בצורה שלמה. לפעמים הוא יכול מאוד מאוד לא רגוע, להיות רגוע, ולפעמים הוא מאבד את זה בשנייה אחת. לפעמים הוא הכי מבוגר, הוא כמו בן 20, 120, אתה יכול לשבת אותו כמו איזה ישיש, ולהרגיש שאתה מדבר עם החבר הכי טוב, ולפעמים הוא חוזר לחלקה שלו. וזה מורכב, זה דוכוטומי, זה קיצוני. קשה לעבוד עם השלם, תקופת מעבר, זו תקופה קשה, זו תקופה מורכבת. מה אנשים עושים לדרך? הם בדרך כלל שמחים לקצר אותה, לדלג עליה, לעבור אותה בקלות. הקדוש ברוך הוא במדבר חיפה אותנו בענני כבוד. הוא עטף אותנו בעננים, ארבעה ענני כבוד במדבר. המדרש אומר שלא היה אפשר לראות אותנו בכלל, ככה מביא אור החיים. כשעם ישראל הלך במדבר, אף אחד לא ראה אותו, ראה איזה ענן כזה מהלך, לא ראו את האומה כדי שלא תיפגע. דרך זה שלבים של מורכבות, מישהו רואה אותך, הוא עלול לתקוף אותך, הוא עלול להקות אותך. אז הקדוש ברוך הוא הכניס את האומה למקום כזה מוגן, רגוע, שלב. ולמרות שהקדוש ברוך הוא עטף, יש לנו אויב שתמיד מגיע בשלבי מעבר, תמיד מגיע במעבר בין מציאות מסוימת למציאות עליונה יותר. הוא תמיד תוקף אותנו ברגעים האלה. האויב הזה נקרא עמלק. עמלק קרחה בדרך. המדרש ציין שיש לו מטמוניות. מגיד שעשה לו עמלק מחילות בדרך. והיה בא עליהן ואורגן. עמלק לוקח את השלבים, את המטרות, את הדרכים הכי הכי משמעותיות, ובונה לו בונקרים, בונה לו עצמו מחילות. הוא יושב שם ומחכה. הוא יודע שזה המקום הכי 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 משמעותי שיש. אבל הענן מכסה אותנו, עמלק יש לו כישרון להיכנס לתוך הענן. הענן לא מפחיד אותו. נכון, הוא יקע שם בתוך הענן את שבט דן. אבל זה היה בתוך הענן. פלטן הענן, נכון, יש שתי דעות. אם הוא נכנס לבפנים, את צודקת. פלטן הענן, יש גם דעות שויזנב בך, הוא עיקר מכת זנן במי שפלטן הענן, ברשעים של עם ישראל, נכון? אבל עמלק מגיע בתקופת מעבר, גם בפסוקים הללו, פרק למד ושמואל א', זה שלבים של תקופת מעבר. עם ישראל נמצא בתקופת מעבר מאוד מאוד משמעותית. שאול מולך, אבל שאול זו הכנה למלכות. שאול מכין את העולם אל המלכות העתידית. שבט יוסף, שבטי יוסף. הם לוקחים את המלכות, בנימין. בניה של רחל, הם מקדימים את המלכות. המלכות האמיתית היא תבוא לעולם על ידי יהודה, על ידי דוד. אבל השלבים הללו, שמלכות הופיע, שאול היה מלך נערץ על עם ישראל. עם ישראל נזקפה קומתו על ידי שאול. ולכן המוות והפרידה של שאול מהעולם הם רגעים מאוד קשים. למרות שהקדוש ברוך הוא עזב אותו, ולמרות ששמואל אמר לו, עם ישראל נמצא פה באיזה קושי משמעותי מאוד גדול, לוקח לאומה המון זמן לזהות שדוד הוא המלך החדש שלה. כמה שנים מולך דוד בחברון פה? שבע שנים. שבע שנים עד שהוא עולה לירושלים. הוא מגיע להרי יהודה, הוא חוזר לשבט שלו, זקני יהודה. בסוף המלחמה הזאת בצקלג הוא ישלח רכוש להרי יהודה. המלחמה הזאת בצקלג זה הפעם הראשונה שדוד לובש מלכות כלל ישראלית. נדבר על זה בהמשך. הוא משיח השם. אבל כשהוא רוצה להרוג את נבל הכרמלי, אביגיל אומרת לו, אתה לא יכול להרוג אותו. הוא אומר, הוא מרד במלכות. הוא אומר, אתה עדיין לא מלך, לא יצאתי ואחת, תחכה. מלכות זה לא רק משיכה למלך. מלכות זה הכרה לאומית. והעולם בישראל, ארץ ישראל, עם ישראל, הוא משוך אחר שאול. ייקח לדוד המון זמן לגבש את המלכות הזאת. אבל ברגע השבר הזה, במעבר, בתנועת המעבר הזאת, בין דוד, בין שאול לבין דוד, עמלק מפיע. עמלק מגיח. המפרשים, גם הרד"א, גם המלבי"ם, מסבירים שעמלק הגיע בגלל שדוד היכה את עמלק. בשביל לרכוש את אמונו של אחיש מלך גת, הוא היכה את עמלקי והביא לו רכוש. שאחיש אמר לו, מאיפה כל הרכוש הזה? אז דוד אמר לו, לקחתי, הקטי יהודים. ואז אחיש הבין שהוא כבר לא נמצא עם עם ישראל. כולו איתי, הוא התחיל לסמוך עליו, אפילו רצה שהוא יצא אותו לקרב נגד היהודים. אבל האמת שדוד היכה את עמלק. דוד היכה את עמלק בלי להשאיר שם אף נשמה. כמו שמצווים לנו להכות את עמלק בצורה כזאת. והמפרשים אומרים, כנראה שמישהו בכל זאת שרד, כנראה שהם ביררו טוב טוב וגילו מי הרג, והם הגיעו בדיוק הימים הללו. יכול להיות שזה הסיבה. מאוד מאוד קשה, כי כתוב שדוד לא השאיר אף אחד, לא השאיר שום נשמה, דוד לא סיכן את עצמו סתם. יכול להיות שהמלך מגיע, פשוט שהוא מגיע ככה, הוא מגיע בדרך. יש ב-DNA הרוחני, המורכב מאוד, של המלך יכולת לזהות את הרגעים שבהם המציאות מתרסקת, בהם המציאות נופלת, בהם המציאות מאבדת את עצמה לדעת. ברגעים של מעבר, שהעולם עבר מהעולם המוכר והנוח לעולם עתידי, שהוא עדיין לא בר השגה, ברגעים האלה מופיע המלאק. המלאק מגיח משום מקום, נכנס ועושה שמות. כל העולם בכלל נמצא במלחמה אחרת. כל העולם מרוכז במלחמה אחרת, במלחמה שונה לגמרי. המלאק יודע להריח את עסך הדת, הוא יודע להתנהג בשפלות מטורפת. כתוב שהמלאק עלה בנגב והיכה את צקלג, הוא לא רק מכה את צקלג בפשט הפסוקים. פשט הפסוקים הוא מכה את כל הנגב. מי יושב בנגב? פלישתים. פלישתים נערכו במלחמה בגלבוע למעלה, והמלאק המנוול מצא זמן להכות את הנשים ולקחת את השלל. כשיש איזה עסך הדת עולמי, אז כולם עם העיניים לגלבוע ולדעת מה קורה בין פלישתים לישראל, המלאק לוקח את הכלים שלו ואת כלי המלחמה שלו ועובר עיר עיר בפלישתים בנגב ולוקח את כל השלל. זה לא לחימה הירואית. זה לא איזה גבורה מיוחדת שמי שרואה אותה אומר, וואו, יש פה איזה משהו גדול. זה פחדנות. זה אכילת נבלות, ככה הביטוי המתאים ביותר שיש לסיטואציה הזאת. שמישהו עסוק באיזה משהו שהוא מאוד מאוד מטריד, פתאום המלאק מגיע מאחור ותוקף אותו. זה לא ספורטיבי, זה לא פייר, לא מתנהלים ככה מלחמות, שהעירים חשופות, שהעיירות חשופות, יש שם רק נשים וילדים. אז צקלג, הוא מגיע המלאק לשם ולוקח את הנשים ואת הילדים. אבל המלאק כשהוא מגיע לצקלג, הוא לא נלחם רק בנשים והילדים ורק בשלל. הוא גם לא רק שורף את העיר. בפשט הפסוקים, הוא מכה את האבנים, הוא מכה את הבניינים. הוא מכה את הבתים של דוד. דווקא את הבתים. למה? מה זה בית? למה המלאק מרגיש צורך להכות את הבתים? מה אתם מבינות?
המקום הבטוח.
המקום המוגן, המקום הבטוח. אז מספיק לשרוף. למה צריך להכות את צקלג? להכות את הבתים. הרד"ק אומר שזה הכה את הריסת הבתים. ככה הוא פעל, ככה הוא עשה. למה צריך להילחם נגד הבתים, נגד האבנים? בבתים שלנו, של כל אחד ואחד, עובר ה-DNA הכי הכי אישי, הכי 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 מהותי שיש לנו. יש המון עכשיו ברגעי הקושי הללו, המערכה הקשה שבהם אנחנו נמצאים. יש הרבה אנשים בלי בית. חלק עזבו ופינו כדי לאפשר את הלחימה. חלק הבתים שלהם ניזוקו. שבית ניזוק, חוטף טיל, אז המדינה מפצה. בסדר, יש דברים שאפשר לפצות עליהם. אפשר לקחת אבנים, לסתום את החורים, לטייח, להחזיר את הצבע. אם יש איזה כלים נוספים שנפגעו, לבנות את הכלים, את הארונות, את המכוניות. יש דברים שבחיים אי אפשר להחזיר לבית, בשום צורה שהיא. יש תכנים בבית שהם מאוד 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 אישיים. הם שוליים מאוד מבחינת השמי שיגיע לבית. יש שטותי לחלוטין. אבל בערך הסנטימנטלי שלהם, הם לאין ארוך. בית שעולה באש, אין תמונות. אין תיעוד של חיים שלמים שצמחו כאן, שהתפתחו כאן, שבאו לידי ביטוי, אין ריחות. הריח זה דבר מאוד 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 משמעותי, הריח. הוא אומר לך, הרבה פעמים מחזיר אותך לכל מיני תפיסות עולם, מחשבות. הדעה שלנו מאוד קשורה בריח. ריח זה משהו מאוד מרומם. הקונוטציות שלנו קשורות לריח. אדם מגיע לאיזה מקום, מריח איזה ריח מסוים, נזכר בסבתא שלו. אז זה לא במקרה. כנראה יש איזה ריח משותף, איזה תבלין מסוים שסבתא שלו בשלה איתו, איזה ריח בקירות, איזה אבקת כביסה מסוימת, שהגיע לאותו מקום, והריח הריח את זה, אז זה נותן איזה חיבור. בית זה מקום מאוד אישי, מאוד אינטימי. ככה בנים עולם. יש רשות הרבים ויש רשות היחיד. ההשפעה של אדם נעשית ברשות הרבים. שם הוא מוציא מעצמו ומביא לאחרים. אבל אדם שאין לו רשות היחיד בחיים, הוא לא יוכל להשפיע ברשות הרבים. אם אדם מחפש מטרות, משבצות, צמתים, בעלי תפקידים כאלה, להביא את הקול שלו, להראות שהוא חי, שהשם שלו ינסה בפי ההמון, שהפרצוף שלו יהיה מוכר. זה נהדר להשפיע על הכלל, זה חשוב. אבל אם זה נעשה בלי עולם פנימי, בלי הסתגרות, בלי הכרה מי אתה, בלי התכנסות פנימה, אז אין השפעה כללית. רק רשות היחיד מאפשרת לפרוץ אל רשות הרבים. ולאדם שאין רשות הרבים, אין רשות היחיד, אז אין לו בית. יש הלכה מאוד מיוחדת באבן העזר. אבן העזר פוסק לאנשים נשואים שאסור לגלות חיבה בפרסיה. מה הכוונה? אסור ללכת יד ויד ברחוב. כל שכן נתחבא, והיא לא החיבה. דבר שהוא לא, השולחן ערוך אוסר אותו. המחשבה, המציאות הזאת של ללכת יד ביד, איש ואישה, מה המוקבות? הם נשואים, הם ביחד, הכל טבע, הכל מותר. מה הבעייתיות? זה לא בית. בית זה דלת האמות שלך. יש עולם פנימי ויש עולם חיצוני. יש עולם נסתר ויש עולם גלוי. תלמידי חכמים יקרים שעברו מהעולם, חלקם, ככה שמעתי עם המשפחות, אמרו לבנים, אחרי מחלה הבינו שזה קורה, אומרת, אתם מוכנים? יכולים להספיד מה שאתם רוצים. דבר אחד, בבקשה, דברו אל דברו עליי ועל אמא בהספדים. בשום צורה שהיא, אל דברו עליי ועל אמא. לא רוצה שזה יישמע ברבים. למה לא? שומעים הספד על אדם ככה שבנה את הקשר המשפחתי הזוגי שלו בצורה מרוממת, גדולה, מתוך השקעה, מתוך התמסרות. דבר שהוא ענק, יכול להשפיע לכל העולם. כן, אבל זה לא המקום. זה לא המקום רשות הרבים. איש ואישה זה משהו מאוד 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 פנימי. מאוד מאוד אישי. מעולם אמרתי, אשתי היא ביתי. ככה אומרת הגמרא בכתובות. ושלוקחים עולמות פנימיים ומוציאים החוצה, אז מבזים אותם, מזלזלים בהם. הם ממילא מאבדים את ההוד היקר שקיים בהם. ולכן, כשהמלאק מגיע אל צקלג, הוא לא רק שורף את העיר. הוא לא רק מבחוץ שורף את המבנים. הוא נלחם בבתים. הוא נלחם בבתים של דוד המלך. הוא נלחם במהות החינוכית, המשמעותית, שכל בית נושא בתוכו. ב-DNA הרוחני הזה שנקרא עם ישראל, וזה הוא נלחם גם היום ברגעי המלחמה הקשה הזאת שבה אנחנו נמצאים. מלחמה קשה, מלחמה שאנחנו רק בתחילתה, ודרכם של מלחמות להיות קשות, שנזכה בעזרת השם לישועות, וכל הילדים והחיילים אחר רוממות קרן ישראל ישובו אלינו בשלום. מלחמה זה משהו קשה, ובמלחמה העורף צריך לחשל את עצמו, את החוסן שלו, את זקיפת הגב, עין במר בוכה, והלב שמח על המציאות הזאת שהזדמנה לנו במשך 2,000 שנה. זה שטבחו ביהודים מאז ומעולם, תמיד טבחו בנו. 2,000 שנה טבחו ביהודים. אבל זה פעם ראשונה, אני חושב שזה פעם ראשונה בהיסטוריה מאז דוד המלך ושאול, שטובחים ביהודים מאז שהוגלנו מביתנו, מאז שיצאנו לגלות, שטובחים ביהודים, וכוח מגן יהודי קם להשיב נקם ולדרוש מהרשעה הזאת לעבור מהעולם. לא עברנו שום פגיעה באזרחים בצורה כזאת מאז שקמה המדינה. אף פעם לא, גם שנפל הגבול הדרומי בעבר, לפני 50 שנה במלחמת יום כיפור, מי שספג את הנפילה הזאת של הגבול היו החיילים. נפלו המון קדושי עליון ביום כיפור, אבל החייל, הדעת הדרך, הוא מגיע לקרב. הוא מגיע להיות השכפ"ץ של המדינה. הקרב הזה הוא אחר לגמרי. נגעו בציפור נפשנו, נגעו בבתים שלנו, הקו את הבתים, נגעו בקשישים, בילדים, בקיבוצים היקרים, באזרחים. ובהתאם לנגיעה בבתים, ההתעוררות הזאת בעם ישראל על בתים, כל אחד בנשק האישי שלו, על הרכב הפרטי שלו, רץ ונותן מענה ומוסר את הנפש על המציאות הזאת. הדבר הזה הוא מהותי מאוד. הדבר הזה הוא עקרוני מאוד. למה? כי זה החינוך שלנו. זה החינוך. החינוך שלנו זה להציל. החינוך שלנו זה הבתים שלנו. זה נגד זה המלחמה. לפעמים בשעת מלחמה, אדם חושב, אני לא בחזית, אני לא לבוש מדהים, אז איך אני משפיע? אם הקדוש ברוך הוא בחר שתהיה בחזית, תהיה בחזית. תן את מה שיש. אם לא, תבין שכשהארץ חזית, אז כולנו בחזית, וכל אחד במקום שלו הוא חלק מחזית. והחשיבות וההכרה וההבנה שהמלאקי נלחם בבתי ישראל, הוא רוצה להקות את הבתים. והמלאקי מופיע בשלבי מעבר, ברגעים שבהם קומה חדשה כבר מתעתדת להופיע. היא מתגלה. מלכות דוד כבר בשלה, יכולה לצאת לפועל. תקופת מעבר היא מאוד כואבת. שאול יפול, בניו יפלו, הם יתבזו בחומת בית שאן. המלאקי ישמח בכל ארצו על נפילת מלכות ישראל. מאוד מאוד קשה, זה מאוד מאוד כואב. אבל הקומה העתידית כבר קיימת, היא מבצבצת, היא מופיעה. אם המלאקי, אם אנחנו יודעים שהמלאקי מגיע בתקופות כאלה, ברגעים של קושי כאלה, אז יש לנו תפקיד. יש תפקיד ברגעים הללו. לבנות את הבתים, להחזיק במהות, ב-DNA הרוחני, האינטימי, המשמעותי הזה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו שהוא נושא בתוכו. בהגדרה הזאת של תכני הבתים, של החשיבות של הבתים שאנחנו מסוגלים להם. לבנות את מה שקרס ונפל בעזרת השם. ובראש ובראשונה, להיות הרבה יותר יהודים, הרבה יותר ישראלים, הרבה יותר משמעותיים ברגעים הללו. ובזה שאנחנו יותר כאלה, אז תקופת המעבר היא מצטמצמת. נער לא יכול, אין חבוש, מוציא עצמו בבית האסורה. מורכב לו לעבור את המעבר הזה, מקצה לקצה. אבל אם יש מישהו במודעות גבוהה, שהוא כבר אחרי תקופת המעבר הזה, הוא יוצר אצלו איזו נבדלות, זה לא שלא כואב לו, זה לא שהוא לא דואג, זה לא שהוא לא נורמלי, בריא. ברור שכואב לו. בתוך עמי אנוכי יושבת בצרתם לא צער הקדוש ברוך הוא מצטער בצרתם של ישראל. אז אנחנו לא נצטער. ודאי שראוי ונכון נצטער. אבל בצל הצער ובצל הכאב נוצרת איזה נטייה, איזו התפתחות, לעסוק במהות הבתים, לעסוק בברכה שנמצאת בבתי ישראל. כי כנגדם המלחמה. המהות, ה-DNA הרוחני הזה שנמצא אצל כל אחד ואחד, הפיתוח שלו, הוא המאבק, הוא הניצחון. הכישרונות הללו שאנחנו מגלים עכשיו יום יום מול העיניים, שאדם מישראל נופל, אז יש איזו התנפצות כזאת. כשאתה פוגש אדם, אתה לא רואה את כל המרחב הרוחני שלו, את כל הרוח שבו, את כל הריח הטוב שבו, וכל אחד יש ריח טוב. אתה לא רואה את כל המרחב שלו. אבל שמשהו מתנפץ לו עלינו, אז זה כמו בוסם. שכשהדבר סגור בתוך קופסה, אז כשאתה פותח, אתה רואה מדי פעם את הריח. אתה מריח קצת פה שפריץ, פה שפריץ. אבל כשהקופסה נשברת, כשהפח נשבר, פתאום הריח הזה ממלא את כל האווירה, את כל החיים. כשאדם מישראל נופל, אז אתה פוגש את המשפחה שלו. אתה פוגש את ההורים שלו. אתה פוגש את השיח שלהם. אתה רואה מה זה תולדותיהם כיוצא בהם, שגיבורי ישראל נעלמים בעם ישראל, אז המציאות הזאת היא לא שייכת רק אליהם, היא שייכת לבתים, היא שייכת לצורת חינוך, לתפיסת עולם. יש גיבורי ישראל, אנשים גדולים מאוד מאוד, אנשים מתמודדים, דברים קשים מאוד, מאוד קשים, חטופים, ולא נודע כזה של ילדים, וכל מקום שהם מדברים, הם מרימים את רוח האומה, הם מפקסים אותה על המטרה שלשמה היא באה, ומה היא מחפשת, ומה היא מבקשת. והם שמים את הכלל, כחלק מאהבת הפרט, הם שמים את הכלל בתוכם, והכל פה מתרומם מעבר לסדר הגדל, החיים, גבורה, גבורה עליונה, גבורה אמיתית, לא שהידיות כזאת, שהולכת ראש בקיר ולא אכפת לה מהחיים, ומבזה את החיים. גבורה שרואה בתוך החיים את הגודל, אנחנו נמצאים ברגעי ענק, רגעים עליונים ביותר, שבהם אנחנו מסוגלים לראות ברכה שמי שהיה מצליח להיזכר איפה היינו לפני חודשיים, יום כיפור מהיום, פחות מחודשיים. איפה היינו ביום כיפור כאומה, כחברה, אז הוא חושב שזה עבר 20 שנה בערך. על המלחמות הפנימיות שלנו, המאבקים שלנו, הכל הוא נחבצן. והרוממות הגדולה הזאת של האומה מתעוררת ונושאת בתוכה את כל המציאות הזאת והמשמעות המבורכת הזאת שנקראת ישראל, וכנגד זה המלך נלחם. וחלק מהניצחון הוא לעסוק בכך, הוא לעסוק בהכרה ובמהות הפנימית הזאת של ישראל. המלך לא נלחם בחיילים, בסמלי שלטון, בנציגים של האומה. הוא נלחם בכל אחד ואחד ואחד מהאומה. אין לי מושג איפה המלאק נמצא היום, פלישתים, אני לא בא להסביר עכשיו איפה הפלסטינים נמצאים באויבי עמנו, אין לי מושג, אני לא עוסק בזה. אני עוסק משתדל בעזרת השם לעסוק במורכבות הרוחנית הזאת שנקראת המלאק, ומה היא מבקשת. מאוד מאוד קשה להסביר איך פוגעים בילדים וקשישים, מאוד מאוד קשה. בכל ציוויליזציה באשר היא, בכל אנושיות באשר היא, מאוד קשה להבין איך אדם מוציא מעצמו תת אדם כזה, פראי אדם, משהו כזה מנובל ומושפל כל כך. מאוד 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 קשה. אבל שמבינים שהמאבק הוא סביב המהות, סביב הבית, סביב הדנ"א הרוחני, אז הרוע הוא משתולל עד הקצה. הדברים האלה מובנים. שאלות, כן.
נכון, נשארו
המלכים.
נשארו מלך שנתיים, נכון?
והוא גם הרג
את כל המלך
הזמן,
חוץ
מטמלך
שלהם, נכון?
מדרש אומר שהוא הספיק. מדרש אומר שבתקופה בתקופה הזאת, בימים, בשעות הללו, שהמלאק נשאר חי עד ששמואל הגיע, הוא קיים משפחה, הוא קיים את זה.
אבל עדיין כבר
נמצא לוחמים
שאני אביא
לדוד
הרבה, איך
בכלל? שאלה טובה. מדוד כתוב שברכו 400 איש, נושא הגמלים, ככה כתוב בסוף הפרק. המדרש מציין שזה 400 איש מעשיו. זה מדרש מאוד מעניין. הלוחמים של עשיו ברכו, כשעשיו הגיע ליעקב, אז הם ברכו. אז הקדוש ברוך הוא זכר להם והביא להם. שאלה טובה, לא יודע. אולי יש כמה קבוצות של עמלק, אולי עמלק נמצא בכמה מקומות. אולי הגדרה של עמלק היא הרבה יותר מעם אחד. אולי זה לא DNA ביולוגי, מבחינה כזאת שאומר לך, פה יש עמלק או לא. אלא מישהו מתנהג כמו עמלק, מי שבא להילחם עד הקצה, אז יש בו תנועה עמלקית. כן. דברים מובנים. אז תראו, יש פה פסקה חשובה מאוד בפנקסי הראיה. היא עוסקת בתכונה המלאכית הזאת. כן, אשמח.
הרב אמר ש... לא ידוע מה המלאכ היום, אבל זה בדיוק מה שקורה כאילו.
כן.
אז כן, לא?
כן או לא, גם אם אני לא נכנס לשאלה אם זה כן או לא, הסוגיות הללו הן מספיק משמעותיות. אני לא יודע לזאת את המלאכ היום. לא יודע, אני לא...
אבל זה כאילו בדיוק אותה התנהגות.
אני לא עוסק ב... במה נראה מעבר לחלון. האם זה הוא או לא. אני עוסק במורכבות הרוחנית, בהתמודדות הרוחנית, ואני מסכים, אני מזדהה. בגלל זה באתי לה, בגלל זה הפרשה הזאת קפצה לי. חלק מהדברים, בגלל שבאמת יש פה משהו שהוא מאוד מאוד זה. אני לא יודע, לא חקרתי את זה, לא... אפשר להגיד זה המלאק, אבל זה שטחי. זה קטן, לא יודע להצביע על זה. אני חושב שגם אם לא נדע אם זה המלאק או לא, ההתמודדות עם התפיסת עולם המלאקית מאוד מסבירה לנו באיזה מאבק אנחנו נמצאים. המלאק הגיע לתוך ענני הכבוד, אתם יודעים, המלאק שלנו בדור הזה, בתקופה הזאת, גם הגיע לתוך ענני הכבוד. סוף חג סוכות, ענני הכבוד, שיא ענני הכבוד. אני והוא שיאנה, סעודה קטנה, שמיני עצרת. ענני וסוכות אנחנו מכניסים את כל 70 פרים, מכניסים את כל האומות בבית המקדש. ובשמיני עצרת אנחנו עושים סעודה קטנה, אנחנו והמלך לבדו, ולשם הוא נכנס. הוא יודע להיכנס למקומות הללו, למקומות הכי הכי אינטימיים שלנו, ולהקות. המלאק לא מגיע לבד, המלאק אנחנו עוצרים אותו בידיים, ויש לנו הרבה על מה לחשבן, איך יצרנו את המלאקי הזה, לתוכנו כחברה, כעולם, אבל זה לא הזמן. קודם כל נכריע, קודם כל ננצח, ובעזרת השם שגבולות ישראל יחזרו להיות בטוחים, ושהאחים והילדים היקרים שלנו יחזרו בשלום הביתה, נעשה את החשבון הזה. בסדר? פנקסי הראיה, חלק שלישי, פסקה מיוחדת, זכירת עמלק, אשר חג קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואית במחילת שהיה נכנס. והיית במחילתה שהיה נכנס לתוך כנפי הענן וגולב נפשות מישראל ואורגן, ששנאת עמלק אינה דומה כלל לשנאת אומות, כפי הנהוג בין אומה לחברתה, ששני אומות מתכסחות ביחד, יש שנאה ויש שנאה. כל אומה ששונאת אחת השנייה זה שונה לעמלק. למה? שאין השנאה על הכלל אלא רק על הפרט. ששתי אומות נלחמות, שונאות אחת השנייה, הן לא שונאות את כל הפרטים, כל פרט ופרט בעם ישראל, באומה שהיא נלחמת בה. הן שונות את הכלל. מה זה הכלל? המלכות, השלטון. במילה שיוצא לקרב בחיים רגילים, באומה רגילה, שיוצאים לקרב, אז במי נלחמים? חייל מול חייל. סמני המלכות, השלטון, החיילים, בזה מנסים לפגוע. ושהצבא הוכרע, מה עושים באוכלוסייה? בסדר. מס, שליט אחר. אתה מעלה משם איזה מישהו שהוא עושה דברך. האוכלוסייה, להקות אוכלוסייה, לפגוע באוכלוסייה, זה לא מאחרי המלחמה. זה הפוך, זה מראה על נביבות כוח, זה מראה על חולשת הלוחמים. לא כן בעמלק. אבל עמלק היה שונא קדושת ישראל מעיקרו, והיה בעיניו דבר גדול, אפילו אבדת נפש אחת מישראל, מפני שלא הייתה שנאתו תלויה בדבר, כי אם שנאה עצמית, מצד שנאת הרע לטוב, מפני שהוא הופכו. עמלק שונא כל אחד ואחד מישראל. למה? כי הוא מזהה במציאות הזאת של ישראל את ההופכיות שלו. יש טוב אמיתי כזה שמסוגל לתקן את החיים. ומי שלא יודע לאחוז בטוב הזה, מי שלא יודע לישרת את הטוב הזה, אז הוא נמצא בעולם הזה במבוכה. לאן פניו? יש בו המון כישרונות, יש בו המון יכולות, אבל הוא לא יודע לייצר טוב. העולם הזה נהיה לו לבעקתה, לבית כלא, והכאב האינסופי שהוא חש בתוך העולם הזה דורש ממנו להחזיק באיזה אידיאל. אז מה הוא מחזיק? טוב הוא לא יודע להחזיק. אז מה הוא מחזיק? הוא מחזיק רע. הוא מקדם את הרע. ושיש אומה כזאת שעומדת מולו ואומרת שיש תיקון, שיש טוב, אז הוא מרגיש צורך אדיר להילחם בה. הצורר הקודם של עם ישראל לפני איראן וגרורותיה, הצורר הקודם שחי בגרמניה, כתב ספר. לא ממליץ, לא חובה לקרוא, אבל מי שיעבור שם יזהה ממש את הניסוחים הללו. לצורר הזה אין אלוהים. המושג אלוהים נעתק מהחיים. והכאב שלו, למה הוא מסביר למה הוא רוצה להרוג יהודים? בגלל שהם כל הזמן מזכירים לעולם שיש אלוקים. הם כל הזמן שמים את אלוקים במרכז. כל הזמן אומרים אפשר לעשות טוב, אפשר לתקן, אפשר ליצור. זה הדמיונות הכי קשות, הכי קשות שהאנושות יכולה ליפול אליהם. נוריד מהעולם, נסיר מהעולם את הרף הרוחני הזה של התיקון, העולם יפסיק ליפול בנופלים, יפסיק להרגיש כל מיני קשיים כאלה של מצפון, ולמה אני לא טוב, למה אתה לא זה? אתה רע כי אתה רע, אין תיקון אחר, תעשה מה שבא לך. לך תשתחרר על החיים ותעשה מה שיש. המלחמה הזאת בטוב היא תמיד קיימת בצורר ישראל. גם פה. על כן אמר שמואל כשהרג את הגג, כאשר שקלה נשים חרבך כן תשקל מנשים ממך. ששמואל הורג את הגג, הורג אותו באכזריות רבה. ממש באכזריות רבה. והוא אומר לו הוא הורג אותו כמו שאתה שקלת נשים, עכשיו אמא שלך תשקל מנשים. למה צריך להגיד את זה? למה צריך להיכנס לרזולוציות הללו? הרב לומד מזה, הוא לומד מזה כך. כי הרג נשים. למה המלאק הורג נשים? נשים אינן בנות מלחמה כלל, וזה מורה על השנאה הפרטית מצד שנאתו קדושת ישראל. למה להרוג קשישים, ילדים, נשים? למה? בגלל שכל אחד מעם ישראל הוא אוצר של תיקון, של קדושה ושל טוב. אנחנו לפעמים שוכחים את זה ולא רואים את זה, ואז מגיעים צוררי ישראל שצוררים את כולנו יחד, ומזכירים לנו מה התפקיד שלנו, מי אנחנו, מה המהות שאליה אנחנו נדרשים ומתבקשים, מה החיים שאנחנו באמת צריכים לחיות ולהתעורר אליה. ולכן לא מקרה מי שנופל בקרב, בכלל לא מקרה. היום הצטספו בכאב גדול לשורות הנופלים, בן יקר נוסף, ממשפחה שכאבה מאוד ונושאת שכול גדול וכאב גדול. זה לא במקרה. זה לא, וואו, כמה המשפחה הזאת עוברת ואיך נפל על הראש. זה לא במקרה. התומה יודעת לחוש איפה הקדושה נמצאת. איפה הקודש נמצא. המשפחה הזאת היא מלאת קדושה. קדושי ישראל הם מלאי קדושה. כל אחד במקודש הוא כל כך גלוי, הוא כל כך חשוף, עד כדי כך שהרישה יודעת לאן לכוון. הרב אלי השם מקום דמו היה גר בציר שיש בו מלא מלא בתים. וכשמחבלים נכנסו ערב שבת, הרב אלי הורוביץ, לא יודע אם שמעתם מה, נכנסים בערב שבת, אז יש מלא בתים להיכנס. מכל הבתים בעולם לשם המחבלים נכנסו. יש לך שם חמש כניסות, כולם למטה, למה לשם? התומה יודעת, היא מחפשת את הקודש השלם הזה. וברגעים כאלה שהאומה חושפת את הקודש שלה, והקודש שלה הוא כל כך משמעותי וכל כך גדול, אז התומה עוד יותר מתעוררת. שאול חשב שהוא ישווה את המלך, אומר הרב, לסיום. הוא שווה אותו. למה? כי הוא חושב שזה ההפך הגמור מהמלכות. ההפך הגמור מהמלכות. זאת אומרת, מלך שנמצא בשבי זה יותר כואב. אבל הוא טעה. כי רוע כזה שמו המלאק, אין מקום לשבי. אין מקום לשבי. צריך להעביר מהעולם. איך אמר שר הביטחון שלנו לחמאס? יש שתי אפשרויות. או למות, או להיכנע. מה זה להיכנע? ואז למות, כן. כן, זה לא... אין אפשרויות... למות בעיקר. להעביר את הרשעה הזאת מהעולם, זה התפקיד שלנו. זה התפקיד שלנו בדור הזה. זה מה שבא לפתחנו. זה מה שאנחנו זוכים אחרי 2000 שנה שהוקנו ונדבחנו ואף אחד לא בא ודרש את דמנו. לרב יש תיאור במראות תרפת, אם אני לא טועה, איך הוא רץ לבריטים ומסביר להם ומנסה לעורר אותם, וכולם אומרים לו כן כן, ואף אחד לא עוזר ליהודים. אנחנו לא צריכים עזרה של אף אחד. יש לנו חברים, נקווה, שהגיעו לפה כדי לתת מעטפת ותמיכה, וזה דבר גדול ומשמעותי. אנחנו שמחים, אבל גם אותנו צריכים. השם עוז למו ייתן, והעוז הזה נמצא, הוא מסוגל להכריע. בתנאי שנזהה את החשיבות להכניע את האויב. בחיתום פה, אתם רואים, הרב מלמד, שצריך להרוג את המלאק בצורה טוטלית, לא להשאיר ממנו כלום. ולכן הרב מסביר דבר מורכב מאוד, ששמואל הרג את הגג, אז המדרש אומר דברים קשים, תסתכלו, על כן היה שמואל, ככה המשפט האחרון, על כן היה שמואל חותך בשרו של הגג ומשליך לנעמיות כדי שיתבהר לגמרי מן העולם. איך שמואל הרג את הגג, תיאור מזוויע, הוא חתך אותו חתיכות כזאתות וזרק אותו לנעמיות, כמו נעמיות זה בעל חיים רצחני כזה שאוכל בשר.
פירה.
איך זה?
פירה.
לא, לא. יש סוג של אוגר כזה. נמיות. נמיות הן רצחניות לגמרי. זה מה שהוא עשה. איך מתואר דבר כזה על קדוש ישראל, על צדיק, נביא עליון כמו שמואל, שזה מה שהוא עושה? אלא שכשמופיע רוע כזה בעולם, התיקון הגדול ביותר שקיים למולו, הגדול ביותר שאפשרי למול הרוע הזה, זה לשנוא את הרע, זה לחלות את הרע, זה לצאת למלחמה כזאת שבה אדם נורמלי לא אוהב מלחמות. הרחמים הם מנת חלקנו, אנחנו יהודים, אבל על אף המורכבות הזאת צריך לשים את המציאות הזאת בצד ולהתרומם לסלידה מהרע ולתיקון עולם. אם ירצה השם פעם באה נעסוק במקום של הרחמים שלנו כאומה בשעת מלחמה, כהמשך לדברים הללו. צהריים טובים, בשורות טובות.